הנושא של כלל ימי העיון הנושא הוא מנהיגות. בוקר יהיו שתי הרצאות ונושאים שונים של של מנהיגות רבנית במעמד מעמד רבנים משני צדדי הקשת, ואנחנו פותחים בדברי פתיחה של ראש הישיבה של הרב משה דחשי.
טוב, בוקר טוב. הנושא של מנהיגות כמובן נושא נרחב למדי, והתורה גם רואה בחשיבות מרובה. משה רבנו מתחילת דרכו מסרב לקבל מנהיגות, אבל לפני שהוא עוזב את הבמה ועוזב את העולם ועוד מהבמה, בעצם הבקשה היחידה כמעט שמפנה לקדוש ברוך הוא זה לפקוד השם נוקי הרוחות וכל בשר איש על העדה, שיצא לפניהם אשר יוצאיהם אשר יביאיהם, ולותי ידעת השם כצון השעין להם רואיהם. הוא בעצם מבקש מינוי מנהיג. בפשוטה הוא ראה זאת כצורך קריטי וחשוב, הקדוש ברוך הוא כמובן עונה לו ובעצם ממלך את בקשתו. לאורך הנביאים, פעם אחר פעם, הנביאים מגלגלים את אשמת חטאי העם, לאו דווקא לכיוון העם, אלא פעם אחר פעם מגלגלים את זה לכיוון המנהיגות, אם זה כהנים, אם זה הנביאים, אם זה תוסעי התורה. והדגש מידה רבה שלחובה ולזכות אשמת או טובת העם במידה רבה מותנית במנהיגות שלה. קיימות תורות שלמות והבחנות, אגבי הבחנות בכל התחום הזה, סוגי הנהגה, סוגי מהונגים וכן הלאה וכן הלאה. אני מניח שנתאם חלק מזה בימים הקרובים. ללא ספק הנושא הזה דורש הרבה יותר משהו יומיים להקיף אותו מכל צדדיו. כרגע אינני רוצה להתחיל לדבר פה על מודלים שונים של הנהגה וכדומה. להתמקד בנקודה אחת בלבד, וזה לא ביחסי מנהיג, מונהג או טיב מנהיגות וכדומה, אלא בעצם עובדה שמנהיגות יש ערך כשעצמה. נסביר את כוונתי. משה רבנו, כפי שצטטתי קודם, אומר, לא תהיה עדת השם כצון השם להם רואה. בעצם מה שבעצם אומר, יש צורך. העם דורש מנהיגות, העם צריך הכוונה. אם זה נעשה לטובה, אז כמובן המנהיג ירומם את העם. חס ושלום, ההפך, המנהיג ידרדר את העם. כפי שכאמרו, הנביאים לא פעם ולא פעמיים באים בטענות. בעצם הנהגה נתפסת כאיזה צורך, כשם של נבואה. למה צריך נביא? על מנת שלומר לעם מה לעשות. צריך לתת לעם הכוונות, צריך לתת לעם תוכחה. צריך לתת לעם מסרים, אז הנביא הוא צינור להביא את המסרים. המנהיג הוא כלי בשביל לדאוג שהעם יתקדם וכדומה. אז כל זה כמובן נכון, אבל יש נדמה לי ערך במנהיגות כשלעצמה. לא רק שמנהיגות כאמור לוקחת את העם, מוציאה ומביאה אותו ומשאירה אותו כצון אם רואה, אלא בעצם ההנהגה באה לידי ביטוי רוח האדם. המנהיג, בעצם הנהגתו, מביא לידי ביטוי את העוצמות שבאדם, את עם הקדוש ברוך הוא המנהיג, והידיעה נצא לזה, אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, האדם שנהיה מנהיג, גם הולך בדרכיו, לא רק בזה שעוזר לאחרים, אלא בזה שמבטא כוחות, כוחותיו האנושיים באים לידי ביטוי, גדלות האדם ורוח האדם בא לידי ביטוי בעצם תפיסת המנהיגות. עצם העובדה שאדם מעורר את עצמו ומוכן להציג כוחות ולהוביל אחרים, היא סימן וביטוי לגדלות האדם ולרוחו. כך שיש במנהיגות לא רק צורך, וזה לא רק מקדם את העם ואת הציבור ואת הקהל, אלא גם מהווה ערך כשעצמו, ערך של רוח האדם. אז לכן, זה לא רק מנהיג טוב עושה דברים טובים, ומנהיג רע עושה דברים רעים. מנהיג טוב מקדם את הטוב, מנהיג רע מקדם את הרע. אלא עצם המנהיגות כשלעצמה, יש בה, מבחינת דתית ורוחנית, ערך כשלעצמה. כמובן, חז ושלום, מנהיג רע, הערך הזה יצא שכרו בפסידו, בדברים הרים שיקדם, אבל מנהיג טוב, לא רק שיקדם דברים טובים, אלא עצם הנהגה כשעצמה היא משמעותית. אם תרצו, זה מה שמשה, מה שהקדוש ברוך הוא עונה למשה, איש אשר רוח בו. אמת, לא רק שיהושע יטיל מרוחו על הציבור, גם עצם בחירתו של יהושע, ועצם העלאתו ומינויו כמנהיג, זה כשלעצמו, ביטוי לרוח אדם, איש אשר רוח בו. זה הביא אותנו לנקודה נוספת למחשבה, וזו כאמור לא איך הוא מנהיג, אלא מה עובר למנהיג בתור אדם. ונשנה באמת, מה ככה, צריך לשאול לא רק איך המנהיג משפיע על הציבור שמנהיג אותו, מה המודם של הנהגה שלו, מה סוד כוחו, מניין הוא שואב את כוחו, אלא גם מה חווייתו האישית. והמנהיג נמצא יש מקום בנקודה מאוד פשוטה. אם הרמב"ם מדבר על כך ש ביחס למלך שליבו הוא לב כל קהל ישראל, לפיכך דבקו הכתוב אותו יותר משאר העם, בתפיסה שליבו הוא לב כל קהל ישראל, יש דבר מאוד מרומם, מאוד נשגב, אבל גם דבר בעייתי. ברגע שליבו של האדם הוא לב כל קהל ישראל, החיים הפרטיים שלו, הקיום הפרטי שלו, הלב האישי שלו, באיזשהו מקום עלול להיבלע לתוך הנהגה הכללית. כשאדם, מה זה ככה, אם אדם כל הזמן רואה את עצמו כשליח ציבור, אז מתי או איפה מקום לתפילה הפרטית שלו? אם אדם כל הזמן מופיע בפני אחרים וחושב מונחים של כולם, איך בא לידי ביטוי עולמו הפרטי כפרט? בסופו של דבר, גם המלך מתייצב בפני הקדוש ברוך הוא לא רק כמלך ולא רק כנהיג הקהל, אלא כאדם בודד. אז נכון שפסיכולוגית, הרבה מאוד מנהיגים, ליבם הוא לב כל קהל ישראל וגם קיומם הוא כזה, והם בעצם מתעלים את עולמם הפרטי לתוך עולם הציבורי. אבל כן, זו נקודה נקודה בעייתית לגבי החוויה, כמו שגבי הנביא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק מה המשמעות הרוחנית של נבואה, וגם מה חוויתו הרוחנית של הנביא. כך גם כאן, מה בעצם עובר על המנהיג כאדם פרטי, א' מצד אובדן פרטיותו, שנית, גם מצד הבעיה השנייה הבעייתית עבור מנהיג, מה שהתורה כל הזמן מוטרדת, ולא ירום לבבו, שוב פעם אם פה ניקח את ניקח את הרמב״ם כמנסח ומרחיב את הדברים הללו, ציווה הוא להיות ליבוק בקרבו שפל וחלש, שמר ולבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסולי בישראל יותר מדי, שלמל ביתי רום לבוא מאחיו, ויחונן ומרחל מקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפצם בטובתם, ויחוס הכבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר כל קהל בשם רבים ידבר רכות, שנאמר שימוני אחי ועמי, ואומרים היום תהיה עבד לעם הזה וכו', לעולם ינהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבינו, ואומר ונחנו מה, לא עולה לתרונותיכם, ויסבוד תרחם מסם ותרונתם וקצפם כאשר סרמנת היונק, רואה קרוע כתוב לעוד ביעקב עמו, ודרכו שרואה מפורש בקבלה, כאוה דו יראה, בזרוע יקבץ, תאים חיכו יישא, לא תנהל, ישנו בעיית כמור חייו הפרטיים, ומעידך גם שאלה אם גבל ליבו בדוקי השם, הגבול בין לגבול ליבו בדוקי השם לבין הגובה הלב בכלל הוא גבול דק ועדין, וכמור מרת רמב״ם כאן מדגיש זאת בעקבות הפסוקים בספר דברים, מה זאת אחרת, הגמרא בתענית מדגישה שמשה רבינו ישב בדווקא לאבן, כי כל ישראל שורים בצער, גם הוא לא צריך לשבת על כיסא נוח וכיסא רך, אלא גם הוא צריך לשבת אותו אבן ולחוש את צער הקהל. ולחילופין, הצד השני של המטבע, לא רק מה עובר למנהיג, אלא גם מה עובר למונהג. יש לה ספרות שלמה על בעיית, או נקרא לזה דמות, או בעיית הצדיק בחסידות, השתה מידה רבה היא לא הצדיק, אלא החסיד. זאת אומרת, לא רק מה זה אומר לצדיק, אלא גם מה זה אומר לחסיד. זאת אומרת, החשש מפסיביות, מלתת מי שחייב לעשות את העבודה, זאת אומרת, המונהג צריך גם כן להיזהר שלא מסתבך המנהיג, לא יפך להיות פסיבי מדי, שפל רוח מדי, אם רוצים להזיר את המנהיג, שלא יהיה גבר רוח מדי, צריך להזיר את המונהג, שלא יהיה שפל רוח מדי. אז כאמור, מעבר לשאלות, מודלים של הנהגה וטרנד שבהנהגה, המנהיגות כשעצמה מביאה לידי ביטוי את רוח האדם, את ערכו, את גדלותו, אבל היא מעורה גם כן בעניינים שמשפיעים על אישיותו, אומרת, על דמותו האישית, וגם לכך צריך לתת את הדעת כשדעים בסוגיה הזאת, יחד כאמור עם השפעה על האישיותיהם או דמותם של המונהגים, וכשהנביאים כל הזמן בטענות למנהיגים, למצב הרוחני בעם, זה מצד אחד מדגיש כמה הנהגה חשובה, מצד שני זה שהוא הערה עצובה או טרגית לגבי רמתם של המונהגים, כי בסופו של דבר, אם המונהגים הם בעלי שהוא קומה, לא באים בטענות למנהיג, אלא באים בטענות למונהג. אם העיון אמורים לעסוק, כפי שכולם רואו כבר את התוכנית, בנושא הזה מזוויות שונות, פה רוצה רק הערה אחת על ההתייחסויות. כמו ניתן מזוויות שונות, תחום ההנהגה במידה ידועה הוא אחד התחומים שהיה קצת מבחינה הלכתית, תחום עזוב ומוזנח במשך השנים, לפחות אם לא במה הקהילתית, אזי ברמה פוליטית, מדינית, וממילא גם ברמה גם ההלכתית. אחרי אותם תחומים שבגלל שלא נהגו, או לצערנו אומרת, אחרי שחזרה מלכות ישראל 200 שנה בזמן החשמונאים, היא לאחר מכן נעלמה ל-2000 שנה, וכמו תחומים נוספים שלא התפתחו כדבעי, בגלל שלא היה את הזרז, את הקטליזטור המציאותי, לכפות על הלכה את התייחסות ל... בעוד שונות, התחום עולם, תחום הלכות ההנהגה, הלכות מנהיגות, הלכות מלכים, עדיין יש בהם לקונות או חסרים משמעותיים ביותר. רק אתן דוגמה פשוטה, מיטב ידיעתי לפחות, אין כמעט שום או בכלל מנגנון הדחת מלך. זאת אומרת, יש אמירה שמלך שחטא מדיחים אותו. ומה המנגנון? איך ניתן, איך עושים את זה? מה מוגדר כמלך ששרח? איזה רמת עבירה? בפועל, איך מדיחים מלך ששרח? אין בהלכה כמעט התייחסות. דבר שכמובן הוא חוסר משמעותי, ואפשר לומר גם מפחיד ביותר, וכך גם הרבה מאוד תחומים נוספים, שבגלל שהתחומים הללו לא נהגו במשך הדורות, אין את הפירוט ואת ה... את רמת הפירוט שקיימים מתחומים האחרים. ובקשר לזה זכינו, אפשר לומר שב-50, 70, 80 שנים האחרונות, נעשתה יחסית עבודה לא מבוטל בתחום הזה, עדיין כאמור רב, אולי עדיין מבחינת פירוץ מובל העומד, הרבה מאוד עבודה חשובה נעשתה, במאה ה-20, צריך להסתכל על התוצאת התורית של המאה ה-20, ודאי שמצד אחד יחות זרעים, ומצד שני יחות מדינה, יתפסו מקום מכובד ביבול התורני של המאה ה-20, ודאי היבול התורני ההלכתי, וממילא אני ממליץ לכל אחד שמעבר להרצאות פה, שינתחו את זה מזוויות שונות, שגם יבדוק חלק מההתייחסות בחות מלאכים, אם זה מהרמב״ם, אם זה בספרים של הדור האחרון, אם זה הרב ישראלי, הרב הרצוג, הרב גורן, ו... והאחים שכתוב בנושאים הללו, ותוכלו לראות בזמן אמת, גם איך שההלכה מתפתחת ומרחיבה אופקים, וגם איך שיש עדיין הרבה מאוד בקעות למי שרוצה להתגדר בהן. ימי העיון השנה, כמו בשנה שעברה, מוקדשים או מהווים חלק מתוכנית רבבה, תוכנית שמתקיימת ברוך השם תמידים כסדרם מדי יום ביומו, מדי שבוע בשבוע, אומרת, הגדות התוכנית הזאת היא בעצם ביותה תמידים כסדרם, שהיא תומכת ומאפשרת ומעודדת את הלימוד השוטף היום, היום יומי במגוון תחומים שאנחנו עוסקים בהם, וכשם שיש תמידים כסדרם, כך יש גם מוספים כהלכתם, וימי העיון הללו הופכים להיות המוספים כהלכתם של, של התוכנית. ברוך השם, גם השנה מרת, זכינו שלכלול את המים האלו כחלק, כמו כמוסף, של התוכנית הרבבה הכללית. בקשה זה משפט אחד. אחת הדוגמאות הבולטות של הנהגה בתורה, ובוודאי אחת הדוגמאות הראשונות, זו מנהיגותה של שרה. סבא ואומרת, גרש אמה זאת את בנה, כי לא יירש באמה זאת עם בני מצחק, כי בגלל שמנהיגות, אריסטו כותב בתחילת הפוליטיקה, שהיחידה המדינית הקטנה ביותר זה המשפחה, והמושל נקרא לזה, והיחידה הקטנה ביותר זה ראש המשפחה, ושרה שמה מגלה מנהיגות, היא לא חוששת לצאת כנגד זו של אברהם, היא לא חוששת להתעמת איתו, היא לא חוששת שם להביע עמדה חד משמעית לאור קריאתה את המציאות. וכמובן, באותו מקרה, ההנהגה הזאת מובילה, לוקחת, והקדוש ברוך הוא מסכים איתה משמיים, ומי יודע איך היינו נראים, לו אברהם היה משהו את ישמעאל בתוך המשפחה ולא... לא שרה את הקמה, מגלה מנהיגות וקובעת שם את הדרך הנכונה ביחס למשרוש עם ישראל. גם ריבה קושיצקי ז"ל, שלא זכיתי ממש להכירה, כפי ששמעתי גם מבניה, גם מבעלה, ומשאר בן המשפחה, הנהיגה את המשפחה, הנהיגה בתוך משפחתם, רק השבוע בהזכרה, בן שדיבר על זה בהרחבה, כמה שהנהיג את המשפחה, כמה שידע גם להוכיח, גם לכוון, גם להנהיג, להנהיג כשידע מה היא רצתה מעצמה, בתוך כדי, כפי שאמא אומר, ברכות ובנעימות, וגם עסקה בכל מיני צורכי ציבור, וקידמה גם כל מיני פרויקטים כסמל להנהגה בתוך הקהילה, ולכן אנחנו שמחים שימים הללו, שבהם אנחנו עוסקים במנהיגות, יהיו גם לילוי נשמת אישה, שגם הנהיגה כשרה עמנו, וגם הנהיגה בתחומים קהילתיים נוספים, ובאמת הדין מלא לעילוי נשמתם.